בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן קכ"ח סעיף ה'. כאן נלמד שתי הלכות ידועות. הלכה אחת, כולם יודעים, הכויאנים חולצים את נעליהם לפני ברכת כויאנים. הלכה השנייה, גם כולם יודעים שהכויאנים נוטלים ידיים. אז כאן נלמד את פרטי ההלכות. קודם כל, למה צריך לחלוץ את הנעליים? מביא המשתבר מהגמרא דבר מאוד מעניין. חז"ל חששו שמא תיפסק לו הרצועה, יקשו לברכת כויאנים, ואז רצועת הנעליים הסרוכים ייפתחו לו וגנאיו לו שכולם מסתכלים שיש לו נעליים פתוחות. אז הוא התיישב כדי לקשור את הסנדל והחברים שלו הכויאנים מברכים והוא לא מברך כעת. אז כולם יאמרו למה הוא התיישב והוא לא מברך עם כולם. כנראה שהוא פסול ומגרושו מחלוצו, לכן הוא הלך והתיישב. לכן גזרו חז"ל שלא ינעלו מנעלים בשעת ברכת כויאנים. אז לכאורה אם זה הטעם, אז מנעלים שאין להם סרוכים, נעלי סירה למשל, אין איסור. בכל זאת, חז"ל אינם מחלקים בתקנותיהם, לא יפלו גרבונון, ולכן בשום מנעל לא יישאו כפיהם הכויאנים. אומר המחבר, לא יעלו הכויאנים לדוכון במנעולים. המשתברור מזהיר הלכה שלא כל כך נזהרים בה, שיש להצניע את המנעלים שלא יעמדו בגלוי בית הכנסת, כי זה לא כבוד בית הכנסת. מתי יחלוץ את הנעליים? אומר המשתברור, לפני הנטילה. כי אם הוא יחלוץ אחרי הנטילה, הוא שוב יתאמה מהנעליים. אבל אם הוא יכול לחלוץ אותם אחרי הנטילה בלי לגעת בהם, יכול לעשות זאת גם אחר כך. שליח ציבור כהן שרוצה לברר באמצע חזור הסשץ, והוא שכח לחלוץ את הנעליים קודם, דאס הגרשה זוהר בוך, שלכתחילה לא יחלוץ את מנעליו באמצע התפילה משום ביזיון הציבור, ויברר כשהוא לבוש במנעליו. ממשיך המחבר, אבל בבוטי שויקיים שורים. בוטי שוקיים זה נעליים ארוכות, כמו מגפיים כאלה שמגיעות עד הברך. ואז אין חשש, כי בדרך כלל זה בלי רצועות. וגם לפעמים יש בהם רצועות, סמוך לברך, אין חוששים שהוא יישב לקשור אותם, כיוון שגם כשהם פתוחים, אין בהם גנאי כל כך. אבל, מוסיף הרמו, ויש מחמירים בבוטי שוקיים, אם הם של אור, כי אז זה בכלל סנדל ומינול שלא יפלו גרבונון, אם יש רצועות או אין רצועות. אבל, מרגע אומר המשתברו שזה בנוי ביחד עם מכנסיים, שזה מגיע עד המותניים, וזה ודאי מותר כי זה לא היה בכלל הגזירה. כמו כן, בתי שוקיים עשויים מבגד, אפילו שמחופה אור, אז גם מותר גם לדעס המחמירים. למעשה הרמו מציין ונהגו להוקל בקצס מקוימויס אפילו אם הם של אור. אבל אומר המשתברו במגפיים שלנו, שרגילים ללכת בהם בשוג בטיט, אין להקל לסגה בהם כפיהם משום כבוד הציבור. כי זה מלוכלך מעטית, ולפי זה אומר המשתברורו, גם נעליים של גמי, ארדליים, כאלה דברים, גם כן אין נכון לסע בהם כפיים מטעם זה. נעלי בית שלנו שעשויות מבד או מגומי, קרוקסים, שלא הולכים איתם בשוק בטיט, וכן כל נעליים כיוצא בהם, אז הפונים מאירו איזה בן איש חי, פוסקים שאין עולים בהם לדוכן. אבל הגרשה הזוהר בוך טוען שהפונים מאירו יסוסר דווקא בנעלי בד שקשורים בסרוכים. אבל נעלי בד בלי סרוכים, אז הם לא בכלל הגזירה. אמנם גם הוא אומר שראוי להחמיר בדובו משום שקלי הדעת יבואו להתיר הכל. מזהיר המשתברורו שאפילו שצריך לחלוץ את נעליו אבל יחף ממש לא יעלה כזה דרך גנאי. כי בזמן הזה אין הדרך ללכת יחף לפני גדולים אלא צריך ללכת עם גרביים וכן המנהג. אבל כותב הגרויס מוישה שכהן שאין גרביים לרגליו אין למנוע ממנו לשא כפיו. אם הבגד ארוך שחופה אף את כפות רגליו אז בהלכת תפילה למדנו שמותר להתפלל כך אז גם מותר לשאת כפיו. כמו כן במדינות בארצות חמות שכולם הולכים יחפים גם לפני גדולים, גם מותר. כותב הגרויס מוישה גם אם הגרביים שונות במריתן או בצבען מהגרביים הרגילות אצל שאר הכויאנים, יכול לעלות ואין חוששים לעסק הדעת למזבורכים, כמו שחששו בלימומי שנראה לעלון. ונעבור לסעיף ו'. חכומים הסמיכו על פסוק שצריך ליטול ידיו לפני נשיאת כפיים, כתוב שאו ידיכם קודש וברוך הוא השם. כלומר, כשתישאו ידיכם, קדשו אותם בתחילה והיינו נטילה, ואחר כך ברוך הוא הסביר כס השם ויר בכס כויאנים. והנטילה צריכה להיות דווקא במים, ולא מועיל כאן דברים אחרים שמנקים כמו בתפילה. אז מתי צריך לטול ידיים? אז הרמב״ם סובר שהכויין יוצא ידי חובתו בנטיל הסודיים של שחריס, כל שלישי ירדתו ויודע שלא נגע מקום מתונף, ומיד הלך להתפלל והוא נזר. אבל המחבר פוסק לא כך. אף על פי שנוטל הכויאנים בידיהם שחריס, חויזרים ונוטלים ידיהם. כי מהפסוק משמע שתיקף לקדוש ברוכה צריך להסמיך את הנטילה לברוכה. מובא כאן שכויאנים שעולים לדוכן ואין להם אפשרות לעבור אלא כנגד המספלה שלמדנו שאסור לעבור בתור דלת המויסוב לפונו אפילו יותר חמור. אז החזוני שטוען שכיוון שזה לצריך מיץ ודוירייס זה מותר. כך כתב גם מגרש ווזנר, המחסיצוק נראה שהוא מחמיר רק מהצדודים לעבור. קויה שלצורך נטילת ידיים לברכת כהנים צריך לעבור כנגד המספלל? הגריש של ישיב טוען שמותר לו לעבור. כי הרי בטעם האיסור לעבור נאמרו שני טעמים. טעם אחד, שהוא מבלבל את הכוון של המספלל. זה לא כל כך שייך היום, כי מילה לא מתכוונים. הטעם השני, שהוא מפסיק בין המספלל לשכינה. אז לפי טעם זה לצורך מצווה מותר. וכך גם פסק הגויין רבי פנחס שיינברג. המחסיצר כותב שאם אי אפשר באופן אחר יעבור רק בצד המספלל, עד אפשר לסמוך על אלוהי רבי. בעול לציון כתב שאסור לעבור בתור דל אדם או ישליף את המספלל ויסמוך על הנטילה של נטל בבוקר, אלא אם כן הוא לא נטל כראוי, למשל ביום כיפה בתשבוב, או שיסייר דעתו מהנטילה בבוקר. כמו שנראה בשיעור הבא, המנהג הוא שהלווים נוטלים ידיים לכויאנים. אם הלוי צריך לצורך כך לעבור כנגד המספלל, אז הגרש ווזנר והגרשה זוירבוך מתירים. הגריש של ישיב הסתפק בזה, והגרח קניאבסקי אוסר, הוא אומר שבחור איתו לו את הידיים, כמו שנראה בשיעור הבא. כויאנים שנעשו כפיהם בשחריס, מגיע מוסף, קוטע מקורחיים, שאם לא יצא הכהן מחוץ לבית הכנסת בינתיים, מעיקר הדין לא צריך ליטול ידיים שוב למוסף, אבל המנהג הוא כן לחזור וליטול, כדי שיהיה סמוך לנטילה, יהיה הקדושה הברוכה. ממשיך המחבר, עד איכן נוטלים ידיים עד הפרק שהוא חיבור היד והזרוע כמו כהן שמקדש יודוב לאבוידה. ולכן גם בתשבו ובכיפורים צריכים ליטול כרגיל. כתבו האחרונים שכיוון שמסמיכים זאת לקידוש שלהם לאבוידה, צריך שדווקא כל הפרטים המבוארים ביחס לטיל הסדיים, דווקא ניטלה מכלי וכויר גברי שנוטל עליהם ולא יהיו משתנים המים מבריוסום, וצריך על קולפונים רביס מים. כל הפרטים נפרטו בסימן קוף נונטס, קוף סמך א', וצעם כתוב שצריך גם להקפיד שהגיעו המים לכל צידי היד וראשי האצבעות. אבל חציצה שלא תהיה על הידיים, המשתבר לא הזכיר כאן, מש בקצה שהוא סובר שלא צריך להקפיד על כך, אבל במקורחיים כותב שיש להקפיד על כך, וכך גם כתבו בשוט מוגי שאול, נחנדה הסגרי של ישי, צריך להקפיד גם על חציצה. עוד נקודה מובאה כאן, מהישו יסיינקב, שמטילת ידיים מסעודה, מים שבהם ישיור את הארה, מועילים בפחות מרביס. היה כלי עם רביס, ובא אדם ונטל ידיו בחצי רביס. אז אפילו שכעת נשאר רק חצי רביס, זה שיעור את הארה, אפשר לטול בזה ידיים. כאן צריך רביס שלמה בכל מקרה. מסיים המשתברורו, אם אין לו מים, כתבו האחרונים שיכול לסמוך על שיטס הרמב״ם, שאם לא יסייר דעתו ויודע שנגע במקום מטונף, מאז נטילת ידיים של שחריס, סומך על נטילה זו. המשך השיעור הסעיף בשיעור הבא, עד כאן הדף היומי.